מי מושלם? זה ארבעה. ברוך אתה. זה חם? אהה. וזה קרים. אולי מישהו, בגלל שאני צרוד קצת, אז מישהו הביא לי ערבוב. יכול להיות ש... שמו לי שאני קצת צרוד. כן, מי מושלם? אנחנו בעמוד 145 לקראת סופו של פרק 21. תקווה לסיים את הפרק הזה היום. אנחנו ממש עומדים, מה זה עומדים לסיים את הספר, אנחנו לומדים כבר שנתיים וחצי, אז יחסית לכמות הזמן שאנחנו לומדים, אז אנחנו ממש עומדים לסיים. הפרקים פה הם קצרים אגב, כל פרק הוא פה עמוד השניים, אז...
עומדים פה לעומק.
כן, אנחנו לא מראים. כמה תלמידים חלפו בשיעור הזה, משהו כמו 200 או 300 מתחילת השונים. כן, ברוך השם שאני לא דואג לדבר הזה יותר מדי, אני רואה בזה ערך גדול. ללמוד את הדברים בנחת, שיהיה את כל הספר הזה יהיה מסודר לכל דורש, באינטרנט מה שנקרא, באינטרנט שם וזה, כן, ברוך השם, זה נכס גדול. בסדר גמור, בלי לחץ. 145, בפסקה האחרונה, אותה תופעה, איזה אותה תופעה? רק להזכירכם, דיברנו אתמול על כך שאנחנו מסוגלים ליזום באופן בחירי תשומת לב כלפי חוויה א', וכאשר נחווה את חוויה א', חוויה ב', היא תהיה במצב של תרדמה. היא לא תזרום אל המוח ולא תעורר ולא תגרה את המרכז החווייתי. היא כאילו לא נמצאת. כן? זה יכול להיות כאב שאנחנו על ידי בחירה מושכלת כזו לפנות לנושא אחד ולא לאחר, אנחנו פשוט מתעלמים מן הכאב עד כדי כך שהוא אפילו לא מורגש, לא מורגש. כן? פשוט לא מורגש. זה מה שראינו אתמול. אותה תופעה מתרחשת גם בתחום הפסיכולוגי. למשל, אם במוחו של אדם עוברות מחשבות שמעוררות בו התמרמרות, כן? אמרנו שכל חוויה רגשית היא, כן, שורשיו יסודה בדרך כלל, בדרך כלל, זה באיזושהי מחשבה. זאת אומרת, יש מה שנקרא מחשבה של התמרמרות. יש מחשבה של כעס, יש מחשבה של גאווה. כלומר, אם אתה רואה אדם גאה, תדע לך שחלפה במוחו מחשבה. אגב, המחשבה היא לאו דווקא במוח, המחשבה גם יכולה להיות בתור ציור שבלב. לא פעם דיברנו על ציורי הלב. יש מחשבה ליבית ויש מחשבה שכלית, כן? בתאים האפורים, כן? לפעמים המידה, ההתעוררות הנפשית היא תוצאה של מחשבה ליבית, ציור ליבי, ציור ליבי דק מאוד. לפעמים זו תוצאה של מחשבה מושכלת. מספרים לך, פלוני אלמוני חנה לך בחנייה. זה כבר פעם שלישית שהוא עושה את זה. אתה מקשיב, אתה קולט בשכל, ואז אתה כועס. זאת אומרת, פה הייתה מחשבה שהיא יותר תוצאה של שמיעת דברים. אתה משכיל משהו, אינפורמציה חיצונית. ויש מחשבות שהן באות מציורים פנימיים. כן? למשל, דוגמה. כן? אם אתה כעסת על מישהו, כתוצאה מזה שסיפרו לך משהו עליו, כעסת עליו. עכשיו הכעס הזה כבר, הוא כבר לא ניזון מהסיפור הראשוני. מה הוא ניזון? מציור פנימי. הוא כבר לא ניזון מהסיפור החיצוני. הסיפור החיצוני עשה את שלו. סיפור מה שסיפור על אותו פלוני, כעסת עליו, ברגע שכעסת, יש פה מעבר, כן? איזה מין מעבר משכל אל הלב. כרגע המחשבה היא כבר לא מחשבה שכלית, כן? המחשבה שמעוררת את הכעס עליו, אלא היא כבר ליבית. הציור הוא כבר נמצא בפנים בתוך הלב. כן, ברגע שהציור בפנים, יותר קשה לסלק אותו, יותר קשה למגר אותו, כן? האדם גם לא יודע על קיומו, זה כמו מנהרה שחפורה מתחת לשטח, כן? מה שאין כן במחשבה, ככל שהמחשבה יותר חיצונית, אפשר יותר לסכל אותה בקלות, כן? מספרים לי משהו, אני אומר, אל תספר, לא רוצה, לשון הרע, אני עוצר את הדברים. וגם אם חדר לי משהו, אני יכול להשיח עדיין דעת, אבל מחשבה שנמצאת בפוזיציה פנימית ליבית, היא כבר לא שייכת למערכות ההכרה החיצוניות. ופה צריך דרכים אחרות למגר אותה משם. ולא ניכנס לזה כרגע, איך עושים את הדבר הזה, למרות שזה מאוד מאוד חשוב, אבל לא ניכנס לזה כרגע, שיסיט אותנו מהנושא, במקום בשלוש שנים נסיים את הספר בארבע שנים. אז נרסן את עצמנו, למרות הפיתוי העצום לעסוק בנושא שהוא מרתק של עצמו, והוא גם חשוב אגב, מבחינת סדרי העבודה שלנו, כן, אבל נחכה. זאת אומרת, יכול להיות שהנושא הזה יידון לגופו בפרקים אחרים. אני חייב לומר שגם דיברנו על זה בעבר, כן? כבר לא זוכר מתי, שנה, שנה וחצי, לא זוכר. אבל הנושא הזה נידון. ציורי הלב זה נושא ידוע, כן? דיברנו על זה לא פעם. דיברנו על זה. טוב, מכל מקום, זה אמרתי בעקבות מה שכתוב כאן, מחשבות שמעוררות בו התמרמרות, כן? זו שוב הזדמנות בשבילנו לברר את היחס בין מחשבות לבין מידות, כן? בין מחשבות לבין מידות, לכן אמרתי את הדברים. כן, לרענן את המידע הזה שכבר אמרנו פה לא פחות מ-30 פעם, כן, במהלך הזמנים. אם במוחו, כן, אני קורא זה עוד פעם, אותה תופעה מתרחשת גם בתחום הפסיכולוגי. כלומר, אם במוחו של אדם עוברות מחשבות שמעוררות בו התמרמרות, מרירות או ייאוש, מחשבות שמעודדות את חוויות היסוד האלו, כן, התמרמרות, מרירות או ייאוש, מה הוא יכול לעשות? איך הוא מתגונן? איך הוא דוחה אותה? כן, הוא יכול להפעיל את שרירי הגוף שלו באופן חיובי ובריא, ולהכריח את המוח להתרכז במחשבות מרגיעות ומחזקות. כן, כמובן, העצה הזו, אתם רואים, הנה, זה דחק אותנו בכל אופן להסביר את הדרכים איך להתמודד עם ציורי הלב. כן, למרות שאמרנו שציורי הלב הם כמוסים יותר וקשה להתמודד איתם, אבל מסתבר שגם ציורי הלב מושפעים במידה כזו או אחרת, אם כי לא באותה צורה שמושפעים המחשבות החיצוניות, אבל גם ציורי הלב יושפעו ממחשבות מרגיעות ומחזקות. אלא מה? כדי שהמחשבות המרגיעות ומחזקות יוכלו, כן, לפעול ולהתפשט גם לציורי הלב, המחשבות המרגיעות צריכות להיות מאוד ברורות, מאוד בהירות, במיקוד עמוק מאוד. עוד, כן? וכן הלאה וכן הלאה. זה לא יועיל אם אני אחשוב מחשבה חיובית באיזה מין לאחר יד או פיזור הנפש, זה לא יועיל. אני צריך להבטיח את התנאים כדי שהמחשבה תהיה מאוד מאוד ברורה, כן? שכמעט אפשר למשש אותה, לא במובן הפיזי, אבל כמעט אפשר למשש ולצייר את המחשבה. היינו, הנה פה אמרנו עוד משהו. כלומר, ככל שהמחשבה יותר בהירה, קורה דבר מדהים. ככל שהמחשבה בהירה באופן כמעט, הייתי אומר, אוטומטי. מה קורה? המחשבה הבהירה היא מצרפת לה את הדמיון. וברגע שהמחשבה היא מחשבה דמיונית, כלשונו של הכשרת האברכים, הוא קורא לזה מחשבה דמיונית. כלומר, אני חושב על דבר מסוים, אני היום, אני חושב, כמה טוב לעשות חסד עם שכני. כמה טוב לעשות חסד עם שכני. יש לי, כן, אני חושב את המחשבה הזו בצורה מאוד מאוד בהירה, ואני מגלה פתאום שהדמיון מצטרף למחשבה, וכאילו מצייר לי את המחשבה. כאילו אני עושה את הדבר. אני עושה איתו חסד. ברגע שהמחשבה והדמיון מצטרפות, פה זה כבר פועל אפילו על ציורי הלב. אפילו אותה מחשבות שהן כבר בתוך הלב פנימה, עמוק עמוק. כן? לשם חודרת המחשבה המדומיינת, כן? מדומיינת במובן חיובי. חודרת המחשבה הדמיינית, ומתחילה לנקר מתוך הלב, מתחילה לנקר את הציורים. עכשיו, זה לא פשוט, כמו שאמרנו, כדי שזה יתרחש הדבר המדהים והמיוחד הזה, וצריך להבין שהלב שלנו מלא בציורים. הלב הוא מלא בציורים. כן? הרבה מהחוויות המושכלות שלנו, כן? הדברים שהשכלנו אותם, הם כבר עברו למצב צבירה, למצב צבירה של ציורי לב. במיוחד שהפעולה חזרה על עצמה עשרות פעמים. ככל שיותר ויותר חווינו, קנאה במישהו, כן? קנאה או יריבות מכל סוג שהוא, כעס, שנאה או גאווה. ככל שחווינו יותר את החוויה הזו, כן? אז המחשבות כבר עברו מהמישור החיצוני, כן? מה זה מישור החיצוני של גאווה? יש לי אפשרות להתגאות, כי אבא שלי הוא נהג אגד, כן? כך בזמננו, נהג אגד זה היה משהו, כן? אז אני משכיל את הסיבה לגאווה. יש לי סיבה להתגאות, כי אבא שלי הוא נהג אגד. ברגע שהתגאיתי מהעובדה הזאת, מהתמליל הזה, כרגע אני כבר מתגאה בתוך הלב. וצריך פעולה, אם כן, כן, יותר חודרנית, הייתי אומר, יותר כירורגית, כדי להיכנס לציורי הלב. וזה נעשה באמצעות מחשבות בהירות, שהבהירות היא עד כדי כך שהדמיון מצטרף אליהם. כשהדמיון מצטרף, הרגש מצטרף, כן, הרצון מצטרף, ואז המחשבות האלה מחוללות מעשה הפוך לגאווה. הפוך לגאווה, כן? מתחיל להתחולל מהלך, כן, של הליכה לאחור, כן? אני נסוג מן הגאווה. מחשבה, דמיון, רגש, רצון, ואז יוצא למסה. כל המסה האיכותית הזאת, כן, של ארבעת המרכיבים שדיברנו עליהם. מחשבה, דמיון, רגש ורצון, שהם מתחברים ביניהם, כן? המולקולות האלו מתחברות, זה יוצר עוצמה כבירה מאוד שיוצרת מעשה, והמעשה הזה מרחיק אותי מן הגאווה. הוא לא מרחיק אותי רק למעשה, לא רק באופן מעשי טכני, אלא מרחיק אותי גם מבחינה נפשית. כי התהליך התחיל מבפנים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב, מכיוון שהדברים יוצאים מקום פנימי, לכן הם גם יכולים לחולל מהלך פנימי, חינוכי, פנימי, עד כדי כך שהגאווה, כן, תלך הלוך, כן, ודאוך, מה שנקרא, ממש הלוך דוך, עד שהיא עשויה להיעלם בצורתה השלילית, כן, ונשאר לשם אלוקנו. ואז הגאווה, הכוח היסודי של הגאווה, הוא פונה לקדושה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כן, על עניין שכל הכוחות יש להם שורש חיובי, שורש בקדושה, כן.
אני לא אמרתי, הדוגמה עם הנהג אגד, כלומר, הגאווה
היא בלב
גם ככה,
כלומר,
אני הבנתי, זה שני שלבים, הוא שם לב שנהג
אגד
זה משהו
כן.
חשוב, ואז
זה
נכנס
לו
כבר
בתוך... אבל הוא אומר את זה בפה, אבא שלי, נהג אגד. זאת אומרת, פה הוא עוסק במחשבה יותר חיצונית, זה מתחיל בחוץ, זה מתחיל מהאמירה. ברגע שמתגאים. ברגע שמתגאים... זה יכול להיות אפילו בכעס הראשון, תלוי מה עוצמת הכעס גם. תלוי מה עוצמת הכעס, עד כמה הכעס הוא נפשי, עד כמה הוא עמוק. ככל שהוא יותר עמוק, הוא מפנים את המחשבה הזו והופך אותה למצב צבירה של ציור ליבי. הוא כבר זה...
אתה רוצה לראות אותו פעם הבאה, שתצפים אותי רק כשאני
אראות? אתה לא צריך לראות אותו, אגב.
אתה תדמיין אותו.
לא צריך לראות אותו בכלל. אתה יכול להרוג אותו באלף מיטות משונות, למרות שנמצא במרחק של 2,000 קילומטר. כן? לא צריך לראות אותו בכלל. וזה הקונץ, זה כבר לא תלוי בגורמים חיצוניים. זה הכל מתרחש בפנים, אמין? אז רק אני אומר שאנחנו צריכים להשגיח היטב על הדבר ולדעת שבהרבה מהפעולות הנפשיות שלנו אנחנו בעצם מונעים מכוח של ציורים פנימיים ולא לזלזל בנושא של הציורים פנימיים. ציורים פנימיים לא פותרים באיזה קריאה של ספר. כן? כן פותרים בקריאה של ספר. אבל על ידי זה שלוקחים את המחשבות של הספר, כן? חוזרים עליהם, חוזרים עליהם, חוזרים עליהם, כן? כן? ומסתכלים בבהירות, לא סתם לחזור, בפיזור נפש, כן? כן? מענה. לא סתם, אלא יתבונן, יתבונן. כן? זה הדרך. אדם שמקנה, כן? אדם שמקנה. למה אדם מקנה? כי יש לו מחשבה שמה שיש לזולת צריך להיות גם לו. ואם לא יהיה לו את מה שלזולת, הוא לא יהיה מאושר. זה מחשבה. סתם, זה, אני אומר, זה צריך לשכלל. עכשיו, הדבר הזה, הוא, כמו שאמרנו, הוא עובר מתמליל שכלי לציור ליבי. ואז הוא מקנה. מה יעשה האדם? הוא יגיד, לא, אני נבראתי עם כוחות, נבראתי עם תפקיד. דיברנו על זה רבות באוצרות פנימיים. כשלומדים את הפרקים האלו, אי אפשר לקנא. אי אפשר לקנא. כשאתה לומד את, את פרקי הפתיחה פה של הספר, עד פרק ד' כמדומני, כן? אחרי זה מתחיל כבר דרכים לזיהוי הכוחות. אבל כל העקרונות הראשוניים, הבסיסיים, שכל אדם יש לו עולם משלו, וכל אדם הוא חד פעמי, כל מה דיברנו. ברגע שאדם מבין את הנקודה הזו, הוא לא יכול לקנא. לא יכול לקנא. זה נקרא מחשבה חיובית. מבין? ככל שיותר חוזר עליה, חוזר עליה, שוב ושוב, בדעה צלולה, ממקד את השכל, יוצר את נקודת השריפה, מה שקראנו, זכוכית המגדלת, כן, שמרכזת את קרני השמש, ומוציאה אותה מצד שני בחום, כן, כל שזה יותר ממקד את המחשבה, המחשבה צריכה להיות מאוד צלולה, צריך לסלק מפריעים חיצוניים, לא להיות רעב, לא עייף, לא כועס, לא דואג, אתה צריך להיות במצב של רגיעה. ברגע שנמצא במצב של רגיעה, השכל שלך מתלבש על הנושא הנחקר, ופשוט הופך אותו למציאות. מבחינה חוויתית. ולכן, אם אתה מתלבש על מחשבה הזו ברגיעה, בישוב הדעת, וחוזר עליה שוב ושוב, האמת הזו היא מתחילה לזרום דרך הצינורות השכליים, כן? פנימה לתוך הנפש, מתחברת עם כוח המדמה, כוח המדמה מחבר אותה לרגש ולרצון, ושלום ישראל. מחשבה, אנחנו דברים מחשבות, אנחנו דברים מחשבות בשלב זה. אנחנו דברים מחשבות, כן, דברים מחשבות, כן. ותשמע, באופן כללי, דיברנו על זה כבר, אבל צריך לדעת שכל אדם יש לו את קצב, כן, או את מדרגת, הייתי אומר, ההורדה של השכל על הדמיון. כן, יש אנשים שעוסקים בדבר מושכל שנים, עד שזה בכלל מתחיל להתחבר לדמיון. ויש אנשים שמהרגע הראשון שהם נוגעים בדבר של מחשבה, המחשבה ישר צוללת לעולם המדמה. הם כל כך נקיים בנפש, שכל מחשבה שלה היא מחשבה שלמה, שיעור קומה שלם. מחשבה שהיא שלמה בכל איבריה. למשל, רשב"י ותלמידיו, כך כתוב מפורש. כן, רשב"י ותלמידיו היו פטורים מתפילה, למה? כן, אומרת הגמרא, מכיוון שהם בבחינה של חזה אומנותא וגמיר. מה זה חזה אומנותא וגמיר? זאת אומרת, מסביר הרב קוק, שרשב"י ותלמידיו מסתכלים על מחשבה, הם מתלכדים עם מחשבה בצורה עוצמתית כזו, שזה זורם תכף ומיד אל הדמיון. ומיד התוכן המחשבתי נשלם בתוך עולם הרצון שלהם. אבל האדם הרגיל, עד שמחשבה יורדת אצלו לרצון, זה יכול לקחת עשרות שנים. עשרות שנים. וזה כוח התפילה. כוח התפילה, מה כוחו? זה להרגיל את המחשבות לעולם הרגש. אבל רשב"י ותלמידיו פטורים מתפילה. מכיוון שהם לא זקוקים לפעולה הזו כדי להפוך את השכל לרצון. אצלם המעבר משכל לרצון, כן, הוא מעבר מאוד מאוד מהיר. ישלח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו. הוא אמר ויהי. זאת אומרת, זו מדרגה מופלאה ביותר. זו מדרגה מאוד מיוחדת. ואנחנו יושבים, לומדים, 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 לומדים. לומדים, לפעמים אנחנו מרגישים, כן, ביום השביעי ייפתח, לפעמים ככה אנחנו מרגישים, שפתאום נפתח הלב ומשהו, כן, והיו הדברים האלה על לבביך, זה על הלב. אבל פתאום נפתח הלב והדברים נכנסים פנימה, ונפחים לבחינת רצון קצת, כן? זה לוקח זמן, זה לוקח זמן. אבל בידינו הדבר, עד כמה שנהיה יותר מרוסנים, יותר מיושבים בדעתנו, פחות מתרוצצים, גם במרחב הנפשי, אבל גם במרחב החיצוני. כך נוכל להגיע לרמת ריכוז כזו, שנוכל להפוך מחשבה לרצון במהירות יחסית. כן, מהירות יחסית. כן, אבל התרבות העכשווית לא מניחה לאנשים להתמקד. אין זמן, אין זמן, זה אין זמן. אי אפשר להתמקד. קשה מאוד להתמקד. מאוד קשה להתמקד. כמה זמן אדם מסוגל להחזיק רעיון? זה כל העניין של לימוד גמרא. בלימוד גמרא אנחנו לומדים לשהות על רעיון. אנחנו שוהים על סברת הרשב"א. אנחנו שוהים עליה שעה. זה דבר מדהים. יכול, כן, גם שם זה יכול להיות שהיא רצוצה, שהיא לא ממוקדת ומפוזרת. אבל ככל שאנחנו מצליחים יותר, לא ללכת עכשיו להביא קפה. לא. אני תהיה הרבה פעמים שבשעת הלחץ, האדם רוצה לפרוק את הלחץ, מה הוא עושה? הולך להביא קפה. הוא מתחיל לדבר עם החבר שלו. אז מה אתה אומר אתמול? שברת את כל המומנטום. אז אתה לא יכול לחוות את החוויה של המיקוד. אבל אם אדם מסוגל באמת לשעות על סברה מסוימת, חצי שעה, שעות, כן, שוב, על שהייה, לא שהייה תומה, לא ראש בקיר, אלא פתיחות, פתיחות קוראים לזה. הוא יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. לכן לימוד הגמרא זה עם חדר כושר יוצא מגדר רגיל, במיקוד המחשבה. כן. הייתי אומר שזה כמעט, הייתי אומר, שוב, אי אפשר להגיד באופן מוחלט, אבל הייתי אומר, כמעט הסיבה העיקרית לכך שלא מתחוללים מספיק בצורה מניחה את הדעת, לא מתחוללים בקרבנו שינויים מהותיים עמוקים, זה בגלל התלישות מעולם המחשבה. חוסר המיקוד. זה חבל. זה פשוט חבל, כי בידינו הדבר. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. לא לנוע מהר מדי מנושא נושא, לשהות יותר. להתמקד יותר, מתוך פתיחות, מתוך סקרנות, לא כמי שכפאו שד, לא בצורה מאולצת, כן? אלא להתענג, להתבונן בדבר, כן? אנחנו יכולים לחולל שינויים פנימיים מדירים. אחרי זה אנשים מתלוננים שלא משתנים. הוא כבר, אני יודע מה, חזר בתשובה לפני 20 שנה, ועוד לא זז שום דבר בקרבו. זה לא אומר שלא זז אגב. אבל הוא בהחלט לא מרוצה ולא שבע רצון מהקצב, מכיוון שהעולם השכלי והעולם הנפשי לא מדברים. הם לא מדברים. כן. וזה חרפה. הדבר הזה צריך לשנות אותו. כן? וחלק גדול מעבודת המודעות, הוא נוגע בדיוק בנקודה הזו. עבודת המודעות. יוצר את הקשר, עבודת המודעות. כן? בעצם היא מודיעה לנפש את דבר השכל. כן? זה נקרא מודעות. כן? כן? להיות, כן? להודיע מעולם לעולם. העולמות מודיעים זה לזה. העולם הנפשי מודיע לשכל, זה נקרא חשבון נפש. והעולם השכלי מודיע לנפש. שזה גוף התיקון, כן? דרכי התיקון. כן, כן. אז בוא נראה לה. אני קורא את זה שוב. אותה תופעה מתרחשת גם בתחום פסיכולוגי. אם מוחו של אדם עוברות מחשבות שמעוררות בו התמרמרות, מרירות, יוש, כן? הוא יכול להפעיל את שרירי הגוף שלו באופן חיובי ובריא, ולהכריח את המוח להתרכז במחשבות מרגיעות ומחזקות. להכריח את המוח, כן? מהתחלה זה בקושי, כל ההתחלות קשות, מכאן ולהבא יהיה רב לכם. זה מתחיל בכפייה ונגמר בכיף, יא. כן? זה יהיה בסדר, לאחר מכן. אבל לא להיבהל מהקושי הראשוני. הקושי הראשוני הוא תוצאה של חוסר רגילות במיקוד. ככל שאדם יתרגל יותר ויותר, הוא יאכל את העלייה. לא תהיה לו בעיה. התחלה קשה לו בעלייה, קשה לו. בסוף הוא אוכל את העלייה. אין לו בעיה. להתרכז מחשבות מרגיעות ומחזקות. נעשה זאת בפעם הראשונה. או, כן? הנה, יש לנו אתגר מעשי. ננסה זאת בפעם הבאה שמישהו יאמר לנו תודה. פעם הבאה שמישהו לא יאמר לנו, כן? יחי הבדל הקטן, לא יאמר לנו תודה יפה. כאשר נרגיש בדידות וחרדה, כאשר דבר מה יישבר, יתבלה או ילך לאיבוד, כן? מה נעשה אז? תרגול של סטייה מחשבתית. אנחנו עכשיו, למרות הציור שמנסה להסתער עלינו, מה הציור? כן, הציור הראשוני, מנובל, חסר נימוס, לא אנושי. לא אמר לי תודה. זה הציור, זה מה שהציור רוצה לומר. כן, זה מה שהציור. אנחנו עכשיו נכריח את עצמנו ללכת עם מחשבה למקום אחר. כן? דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. נעשה את התרגיל הזה. על פי רוב אנחנו מוותרים אפילו על הניסיון לעשות את זה, כי אנחנו נראים בעיני עצמנו, עוזים, איך אני מנסה בכלל ללכת נגד הציור? איך אני מנסה ללכת נגד התולדות של הציור בכלל, שרוצה שמוציא מפי, כן, את המילים האלו, כן, כלפי אותו אדם שלא אומר לי תודה, יפה. איך אני עומד נגד זה? זה חזק ממני. זה חזק ממני, הוא ותיק, הוא מלך זקן וכסיל. הציורים האלו, הרי שנותיהם כשנות חיי, כמה שכבות של ציורים פה נוצרו, כמה שכבות. כמה שכבות נוצרו. אבל אדם שוכח דבר אחד. א', יש לו כוח בחירה, ב', הוא שוכח את העיקרון שפיתחו לי פיתחה של מחת, והבטח לכם פיתחו של עולם, הוא שוכח את ההשגחה האלוקית, כן? שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל פעולה שהוא עושה. ואם האדם רק נוקף את אצבעו, לשנות את מצבו, באמת ובתמים, הקדוש ברוך הוא מצטרף אליו. נכון שבאופן טבעי, אין לך סיכוי נגד ציורי הלב. כי תאמר רבים הגויים האלה. ודאי, באופן טבעי, אין לנו אפשרות לנצח את הגויים. לולי השם עזרנו, שטפונו המים הזדונים, בקום עלינו אדם, זה ברור. אם לא מבינים את היסוד של הנס, את היסוד של השם גומר עליי, שאדם עושה מעט, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, אי אפשר לנצח. אבל אם אדם מבין את הסוד הגדול שאמרנו פה, את המאמץ הפשוט הזה, להפנות את המחשבה לכיוון אחר, ולנסות לפתח משנה אחרת, חיובית יותר, וזה עושה כל הפרק הזה הרי, מה שנקרא המטעם, ראינו את זה כבר בעריכות גדולה, להפנות את המחשבה לכיוון של מה יוצא לי, מה יכול לצאת לי מהאירוע הזה, במובן של מידות טובות, כן, ומצוות. מה, ומעשים טובים. מה, האירוע הזה, כן, מסוגל להעניק לי במישור של מידות טובות, מצוות ומעשים טובים. הטיית המחשבה למקום הזה, התעוזה לחשוב במונחים של מטעם, כן, מעשים טובים ועשיית מצוות, ראשי תיבות, כן, האומץ לחשוב במונחים של מטעם, כן, הוא פותח פתח עצוב של סייעתא דשמיא, גדול מאוד מאוד, תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב, לא מאכזב נקודה. כל מי שניסה את הדברים, אני יודע שהוא לא מחזב, כן?
ההיכרות שלי, אם נגיד מרמור או משהו כזה, הרבה פעמים זה בא דווקא במקום של להתבונן בו. זה לא אולי עושה...
זה דבר נפלא.
שאלה אם זה...
זה דבר גדול, דבר גדול. דבר גדול. ודאי. ודאי. כן, כשאדם מתבונן על המרמור, כן, כשאדם מורמר, הוא לא מוצף מהחוויה, אלא הוא מתבונן על המרמור באמצעות הדעת, זה דבר מאוד גדול. זה ראשית התיקון. מה? ברגע שאתה צופה עליו, חבל לך לזמן. ברגע שאתה צופה על המרמור, זה דבר מופלא. כן? אתה צופה, אתה מכיר בקיומו, אתה אפילו מכיר בקיומו, כן. יש לו זכות. יש לך זכות להיות מרומר, זה טבעי.
זה לא מעצים אותו.
לא. אם אתה צופה עליו, זה לא יכול להעצים אותו. כי הצפייה היא נעשית באמצעות כוח הבחירה. כן? הבחירה היא בשכל. רק השכל מסוגל להתבונן לדבר מחוץ לדבר עצמו. כן? וההתבוננות על המרמור כתופעה שקיימת בתוכי. אבל אני לא נשאב אחרי, אני מתבונן עליה כאילו מין חוקר קר. אני מכיר בקיומה, אבל אני מתבונן עליה. זה ראשית הבחירה החופשית. כן? מהלך, התבוננות כזה, תביא אותך בסופו של דבר למסקנה מפוכחת, כן? ביחס להתמרמרות. אגב, יכול שתחליט, על פי דעת, שאתה רוצה להתמרמר קצת, אבל בגבול, כן? מה שנקרא נעלבים ואינם עולבים. אתה יכול להעלב, אבל לא להעליב, כן? זה הדעת עושה. הדעת היא עושה את הפלגין הזה, את ההבדלה הזאת. להעלב, כן, אבל לא להעליב. דבר גדול. אז היכולת להתבונן להתמרמרות בחוץ, זה הנקודה הארכימדית, כן, של התיקון. מי שזוכה להתבונן על חוויות הנפש שלו, כן, בדעת צלולם בחוץ, הוא על דרך התיקון.
ומה שהוא מכיל אותם?
מה? כן, אפשר לקרוא כל מיני מילים, כן. דיברנו בעריכות על הכאב, שצריך להכיל את הכאב ולקבל אותו. דיברנו על זה בעריכות באחד הפרקים. כן, זה יפה מאוד. כן, אבל מה, הייתי רוצה לגמור, מה? רק לפחות נגיע לנקודה, נרגיש שסיימנו את הפרק. אחרת מה, נחזור לפה בשביל 3 שורות? כן, אז רק שנייה, תכף מיד. כאשר נרגיש בדידות וחרדה, כאשר דבר מה יישבר, יתבלה או ילך לאיבוד, להתמקד בכל מיני המטעם שלנו. בסדר? זוכרים? מטעם? כן, מעל הכיור המטבח שלי, כן, תליתי שלט שכתוב עליו בחירה. מדהים. יש לי בחירה. יש לי בחירה. בחירה. המילה בחירה, מילת קסם. מי שלא יודע את הבחירה, את סוד הבחירה, הוא יכול להיקלע למצב של בכי. וואו. יפה. בחירה. יש לי בחירה. אני לא אנוס לפעול באופן אחד. אני בעל הבית. נבראתי בצלם. אני יכול לבחור איך להגיב. על דבר שהלך לאיבוד. על אדם שירגיז אותי. אני בעל בחירה. אני לא בעל חיה. אני לא חיה. אני לא חיה. אני יכול לבחור. היכולת שלנו לבחור, למקד את מחשבותינו או הרגשתנו ואת פעולותינו הפיזיות בכיוונים חיוביים שיוסיפו לבריאות הנפש שלנו. כי אנחנו נקבע את המשקל של החוויה. האם החוויה תהיה מורכבת מאותם חומרים רעילים וארסיים של ייאוש, כעס, כן, נקמה וכו'. או החוויה היא תציף בנו כיוונים מוסריים של התקדמות, השתפרות וכן הלאה וכן הלאה. שי, אפשר לשאול. כן. אני מתכוון פה לעניין של אחרי המעשים נמשכים, כן? כאילו ממהר תנועתו ברצון, מה שאומר המסילת ישרים. זאת אומרת, זה בעצם פעולה, כלומר, שאתה מאמץ את המחשבה שלך, אתה בעצם עושה גם פעולה גופנית. זה דריכות גופנית שמביאה לדריכות מחשבתית. כן? אתה עושה פעולה כזה של... אפילו אתה מאמץ את העיניים, סוגר את העיניים. זאת אומרת, אנחנו רואים בדרך כלל שפעולת ריכוז היא הולכת עם כימות מצח או עם איזה מין קפיצת האגרוף. זאת אומרת, יש פה, הגוף משתתף בפעולה הזו. כן, זה הכוונה, זה הכוונה. האגרוף פה זה לא העיקר, אבל הוא בהחלט מכשיר את הפעולה של הריכוז המחשבתי. טוב, נעצור כאן. תודה רבה, מחר, יום שלישי, כל כרגיל.